החזית העירונית, פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן.
ברוכים הבאים לחזית העירונית של מרכז הנדל"ן. נמצא איתנו אורח מיוחד, דוד דציוני. מה שלומך?
בוקר טוב וכיף גדול להיות פה.
כיף גדול לארח אותך. באמת ביקשתי לארח אותך פה, גם אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מעניינת, וגם ניסיונך עשיר בתחום הנדל"ן והעבודה דווקא בנקודות שהן נקודות התורפה המשמעותיות כרגע, ואנחנו נדבר על זה גם בעובדים הזרים, גם במגזר הערבי, וגם קצת על העיר השלישית בגודלה בישראל, על חיפה, נדבר על העתיד, ומה צפוי לקרות לפי החזון שלך. אז בוא נתחיל. קודם כל, מה שלומך?
בסדר גמור. אתה יודע, באופן יחסי, אנחנו, הלב שלנו באמת עם החיילים ועם החטופים, ואי אפשר בשום רעיון לשכוח את זה, ולא פחות חשוב, אנחנו צריכים לנצח את המלחמה הזאת, וביחד אנחנו ננצח אותה.
אני לגמרי מסכים איתך, ואני בטוח שאנחנו נצליח, ואין שום דרך אחרת. אתה יודע, אין לנו אפשרות שנייה. אז בוא תספר קצת על הרקע, על המאזינים, אז יודעים שאתה מועמד לרשות עיריית חיפה, אבל יש לך גם היסטוריה מאוד משמעותית בתחום הנדל"ן, אז בוא נתחיל בה.
נכון, אז כיהנתי כשנתיים בתור משנה למנכ״ל משרד הבינוי והשיכון, גם בתקופתו של השר אלקין, גם אצל גולדקנופ אחר כך. לפני זה הייתי סגן יושב ראש קרן קיימת לישראל, יושב ראש מפק, מפק זה מנהל פיתוח הקרקע של הקרן הקיימת, קרן הקיימת למי שלא מכיר, הארגון הכי עשיר במדינת ישראל, מפק הזרוע הכי גדולה בקרן. לפני זה סגן ראש עיריית חיפה, שנתיים, לפני זה יועץ שר האוצר, במשך 4 שנים, עורך דין במקצועי, חיפאי מלידה ועד היום, נשוי, פלוס 2.
יפה. אז מה עסקת בתפקידך במשרד השיכון? איזה נקודות שנגעת בהם שהיו בוערות, שטיפלת בהם?
אז במשרד השיכון האחריות שלי הייתה קודם כל החברה הערבית, תוכנית 550, זה בעצם התוכנית שמיועדת לחברה הערבית, 3.5 מיליארד שקלים, שתוקצבו לתוך החברה הערבית, מתכנון ועד לבנייה והסרת חסמים וכל מה שקשור לאירוע הזה. בנוסף הייתי אחראי על כל העובדים הזרים בתחום הבנייה במדינת ישראל. כמובן חלק גדול מצוות של ההתחדשות העירונית במשרד ועוד כל מיני נושאים יותר קטנים, אבל באופן יחסים גדולים.
אתה רואה עכשיו את המצוקה שבה אנחנו נמצאים עם העובדים הזרים, דווקא נתחיל בזה. מצוקה משמעותית שבסופו של דבר תשליך גם על ענף הנדלן, גם על רוכשי הדירות, על מסירות, על התייקרות. איך אתה רואה את הממשלה מתמודדת עם זה? מה אתה אומר?
אז אני חושב שהממשלה, מה שהיא עושה היום, הייתה צריכה לעשות כבר מזמן. אני קראתי גם שאני הייתי בתפקיד לפתוח את התחום של עובדים זרים לשוק הפרטי באופן מלא. מה זה אומר? עדיין לבצע פיקוח כמובן של התאחדות הקבלנים, ועדיין לבצע מבחנים שמי שאנחנו מביאים הם עובדים ראויים ולא יישארו פה, כמובן בשיתוף פעולה עם רשות האוכלוסין, אבל לעשות איזה שוק חופשי. מה הבעיה היום שהחברות שגם ככה יש לנו תאגידי כוח אדם, יפנו לתאגידי כוח אדם בעולם? למה לא? שתהיה פה תחרות גם על העובדים. אנחנו יודעים שהסינים עובדים מצוינים, אנחנו יודעים שהמולדבים, האוקראינים, לא משנה מה. שוק פתוח, בטח היום במצב שאנחנו לא יכולים, מבינים שאי אפשר לסמוך יותר על הכוח אדם הפלסטיני, ובטח לא העזתי, אנחנו צריכים להביא כמה שיותר, ואני קורא לממשלה, ואני חושב שזה הצעד הנכון. המדינה הזאת, מדינה שדוגלת בשוק חופשי, ככה צריך להיות גם עם העובדים הזרים. אין שום סיבה שהדבר הזה יתקע בנייה. זה פשוט פוגע בכל אחד ואחד מאיתנו.
במילים אחרות, עכשיו יש מכסות. רק שנבין לכל נסביר לכל המאזינים. יש מכסות לתאגידי כוח אדם, ולכל תאגיד יש מכסות של כמה אנשים נכון. הוא יכול להביא. וזה משהו שיגביל לאורך התקופה את ה... ועדיין, אנחנו ראינו, נגיד לפני הלחימה, ראינו בסוף סינים, היו פה 17-18 אלף מתוך מכסה של 30, עדיין לא היינו במכסה של ה-30, גם במצב הקיים.
נכון, כי גם צריך להבין שהממשלה, עם הסינים זה יותר מורכב, כי הממשלה הסינית מעורבת בכל תהליך, ויש פה גם היבטים פוליטיים, והיא משחקת עם כמה שהיא רוצה להביא או לא. אבל ברגע שהיית פותח את זה לשוק חופשי מלא, כלומר, תאגיד יכול לבחור לעבוד עם חברה סינית, הוא יכול עם חברה אמריקאית, חברה קנדית, חברה הודית, השוק היה מוצף, והתחרות הייתה גורמת לכך שרק הטובים ביותר עובדים, והיעילים ביותר. והדבר הזה היה יוצר רק דיור יותר מהיר, כמו שאמרת. הפרק זמן של הבנייה היה מתקצר, המחירים היו יורדים, וכולנו היינו מרוויחים.
יפה. ופה גם נזכיר למאזינים, שבסוף אחד הסיבות שרצו לערב את הפלסטינאים בכלכלה הישראלית, ואני חושב שזה יתהפך עלינו, ואני חושב שכמו שאתה אומר בצדק, אנחנו לא יכולים לבנות על השוק הזה, הפוך, אסור לנו להכניס לפה כמות כל כך גדולה של עובדים פלסטינאים, ובגלל זה באמת השוק דווקא האוקראיני והמולדמי במזרח אירופה, אלה הפוטנציאל צמיחה, ואנחנו רואים עכשיו הודו, ועובדתית אם אפשר עכשיו, היה אפשר גם הרבה לפני זה.
קודם כל, אני מסכים עם זה, ואני עוד מחזק ואומר שוב, רק מהודו אתה יכול להביא יותר עובדים משתצטרך. אבל זה לא רק עצם הבאת העובדים, זה התחרות. כמו שבכל עסק אחר קיים תחרות בשוק, לא יכול להיות שפה קבענו שיש פלסטינאים שאנחנו תלויים בהם, תודה רבה ולהתראות. לא היה תחרות, גם בתוך הפלסטינאים, כי היה מכסה מסוימת. אנחנו יודעים שהישראלים כמעט ולא הולכים לתחום הבנייה, אני חושב שנכשלנו בזה, בניגוד למדינות אחרות שעשו בשכל, ויש מקצועות, רתחות וכל מיני תחומים, שלמשל בגרמניה, הגרמנים עובדים, ומקבלים משכורות גבוהות. פה היה איזשהו טענה נגד ההסללה, הלימודים המקצועיים, למרות שהמשכורת מאוד גבוהה, ומדינת ישראל פספסה את הדבר הזה. תמיד אפשר לייצר, אבל זה ייקח זמן. ולכן אנחנו תלויים בכוח אדם זר.
זה תהליך טווח ארוך, זאת אומרת, אנחנו בטווח הקצר צריכים להציף פה בעובדים זרים, בטווח הארוך אנחנו צריכים לבנות את היכולת הזאת אצלנו בתוך הבית.
אפילו לא הייתי קורא לזה להציף, זה לא עניין של להציף או לא, זה עניין באמת שאני מאמין, כמו בכל תחום אחר בכלכלה, שוק חופשי. הם יעברו את המבחנים, הם יראו שהם מתאימים, ובואו שיתחרו.
כן, יפה. ועדיין אנחנו רואים שהתגובה של הממשלה כרגע היא יחסית איטית, מנסים לקושש מהיקב ומהגורן, בפועל כמות העובדים הזרים היא עדיין...
לא נכנסה.
בדיוק, אפסית, זניחה, היא לא רלוונטית.
הבירוקרטיה וחוסר קבלת ההחלטות, הם מביאים אותנו למצב שהשוק נפגע בצורה מטורפת. ולכן אני קורא מפה ואני קורא מכל במה למדינת ישראל להתעשת, לקבל החלטות מהירות ולפעול. לא יכול להיות המצב הזה, זה פוגע בכולנו.
אוקיי, בוא נדבר על המגזר הערבי. בסוף זה משהו שלא ראינו שם עדיין שינוי מאוד מאוד משמעותי, בתשתיות, בכבישים, בפארקים. תן לי סקירה על הפעילות, כי זה דווקא העולם שאנחנו בדרך כלל לא נוגעים בו, והוא באמת יותר רחוק.
אז אני אפתיע ואגיד לך, קודם כל, שאנחנו היינו בתקופתי, המשרד היחידי בתוכנית 550, שהצליח להגיע לניצול תקציבי מלא. מה זה אומר? לא החזרנו כסף לאוצר, זה הישג גדול, השקענו את כל הכסף. בחברה הערבית יש בהחלט קשיים עם בנייה לא חוקית, ועם עבריינות, ועם השתלטות על, נכון, על שטחים, ואכיפה. ויחד עם כל זה, אני אומר לך, בתור מישהו שהמדינה לא שמה שם מספיק משאבים. בסוף מה שקרה, אם אנחנו לא נעודד בנייה בחברה הערבית, שבן אדם אין לו איפה לגור, הוא עובר למקום אחר. ולכן את הבעיה יצרנו במו ידינו. המדינה צריכה להשקיע הרבה כספים לעודד בנייה לגובה. יש מקומות שזה כבר קורה, יש מקומות שיש מחיר למשתכן. כפר מנדה, נצרת, יש מקומות שזה מתחיל לקרות. אנחנו צריכים לעודד את זה ולהשקיע הרבה כספים בזה, אם לא המדינה תפסיד. התשתיות ראויות, וזה נכון, ואפשר להגיד שהם לא שילמו מיסים, והם לא השקיעו מספיק, הכל נכון. אבל הבעיה הזאת, אנחנו שמים בטיפה בים. הממשלות לדוריהם לא השקיעו מספיק. תוכנית 550, נכון, תוכנית 550, אמנם תוכנית טובה, אבל לא מספיקה. אם אנחנו לא נדע לייצר בנייה לגובה, ולשנות את התפיסה בתוך החברה הערבית שמתחילה להשתנות, החברה הערבית בסוף תעבור לגור רק בערים גדולות, כי אין להם מגורים. בסוף ילד שנולד, לא משנה באיזה כפר ערבי, הוא בגדול רוצה להישאר לגור בכפר. אבל אם הוא לא יכול לבנות שם, הוא לא יישאר לגור שם. ולכן הדבר הזה כרוך בהקצאת משאבים גדולה. זה אינטרס של כולם. אוכף,
בסוף איך אתה בונה לגובה, אתה צריך את התשתית, אתה צריך את הרישום, אתה צריך טאבו שירשום את היחידות האלה.
נכון.
איך אתה בונה
בכלל התשתית? עכשיו הבעיה אפילו יותר מורכבת, כי יש שם הרבה קרקע פרטית ופחות קרקע מדינה. אני לא רוצה להכניס גם את המאזינים לכל מיני ניואנסים שאולי הם לא בקיאים בהם. אבל הבעיות האלה הם בסוף א', פתירות, וב', אין לך ברירה. אין לך ברירה לאפשר דברים ולאפשר החלפות קרקע ולעודד את הבנייה. אם לא נעודד בנייה בחברה הערבית, יחד עם עשרת חסמים ושיקום תשתיות, שזה הולך ביחד, אז הבעיה פשוט לא תיפטר והיא רק תגדל ותגדל. אני חושב שהתעוררו בממשלות האחרונות, אבל זה לא מספיק. מדינת ישראל צריכה לשים הרבה יותר ממה ששמו היום בחברה הערבית.
ואם נסתכל באופן כללי על ההתנהלות של המדינה בצד הנדלני, איך אתה מסכם את השנים האחרונות? אנחנו ראינו פה מצד אחד עלייה מאוד מאוד משמעותית, עכשיו פתאום אנחנו רואים עצירה בחריקת בלמים, לאור הריבית וכל העניין המשפטי, ואנחנו רואים את כל ה... בוודאי אחרי תחילת המלחמה, יש פה אירוע, אנחנו נמצאים באירוע. מה אתה חושב?
קודם כל אני חושב שהמדינה, אני חושב שהשר אלקין היה השר, ואני משוחד, אבל הייתי גם משנה שלו, שר שדחף הכי הרבה אי פעם את הנדלן, והוא באמת התחלות בנייה, שיא כל הזמנים, מכרזים, שיא כל הזמנים, ובאמת היה שר שעבד מצוין בממשלה בנושא הזה, שעבדה מצוין. זה לא מספיק, ובטח כאשר זה נעצר. כשאתה משלב את זה עם סביבת ריבית, שכולנו יודעים שהיא לא מעודדת בנייה, ברור שתהיה עצירה. על זה התווספה לנו המלחמה, ולכן באמת יש תקופה יותר קשה בנדלן, ואני צופה שגם 24 תהיה קשה. אבל אחרי כל תקופה קשה מגיע פריחה ומגיע מה שנקרא פיצוץ. והשוק הנדלן ידע להתאושש. יכול להיות שחלק מהשחקנים היותר קטנים ובינוניים ייפגעו, אבל בסוף יש פה דרישה למגורים. המדינה הזאת צומחת בקצב הכי גבוה ב-OECD. זאת אומרת שאנחנו צריכים לבנות, וכמה שיותר אנחנו צריכים לשחרר את החסמים שעוד קיימים ולעודד בנייה. כמובן שהתחדשות עירונית זה חלק מהמפתח. בנוגע למלחמה, יש לנו גם שיקום, הרבה פעמים אני שאומר, צריכים לשקם את, את הערים שנפגעו, את הדרום, ואני אומר, לא, לא צריכים רק לשקם. השיקום הוא רק ההתחלה, אנחנו צריכים כבר היום, המדינה, משרד השיקום צריך לעודד ולהגדיל את עוטף עזה, את הצפון, לא, אנחנו לא באים לשקם, אנחנו באים להגדיל, אנחנו באים לבנות מחדש, אנחנו באים לאפשר לא קיבוצים של 200 או 300 איש, של 2,000, ולא יישובים של 5,000 איש, אלא של 20,000. אנחנו, מהמלחמה ומההריסות, לא, עלינו לא רק לשקם, אלא להגדיל. ואני חושב שאם הדבר הזה ייקלט בתוך הראשים שמנהלים את המדינה, זה השינוי האמיתי. אתה מראה, א', לצד השני שלא רק שהוא לא פגע בך, אלא אתה הולך לגדול פי כמה וכמה, אתה מראה גם לתושבים שגרים שם, שאתה מאמין בהם, ואתה מאמין ביישובים האלה, וזה אחת מהדרך להחזיר את הביטחון.
יפה, יפה. אהבתי את זה, וזה פעם ראשונה ששמעתי אפילו הגדלה על אחת כמה וכמה, מעבר למה שיש היום. בוא נדבר על חיפה. אז אתה מתמודד לרשות עיריית חיפה. אנחנו נמצאים אחרי תקופה מאוד קשה בחיפה. אני יכול להגיד לך, גם בענף הנדלן, אתה יודע, חיפה מבחינת ענף הנדלן הייתה עבודה, זאת אומרת, זה כבר עיר שאי אפשר לעבוד בה, מבחינה בירוקרטיה, מבחינת אין מי לדבר. ראשת העיר הנוכחית שמסיימת את הקדנציה, באמת עשתה לדעתי עוול לעיר הזאת, שלא הצמיחה אותה, ואני חושב שעיר השלישית בגודלה במדינת ישראל, הייתה צריכה להיות במקום אחר לחלוטין. אנחנו נמצאים במקום שבמקום לצמוח קדימה, היא במובן מסוים הלכה אחורה. אבל לך יש פרספקטיבה הרבה יותר מדויקת, אתה נמצא בפרטים הקטנים. איך אתה מסביר קודם כל, עזוב שנייה את החזון, קודם כל את הכישלון, תאומי, כרגע שהיה בשנים האחרונות. שכל יזם שאני מדבר איתו, אומר, אין לי מה לעבוד בחיפה, אולי מתישהו, כשההנהלה תתחלף, יש שם מה לדבר, אבל כרגע אין לי מה לבנות בעיר הזאת, אין לי מה לחדש אותה.
אז לצערי, לצערי הרב, אני מסכים עם כל מילה שאמרת. חיפה היא היפהפייה הנרדמת. היא הלכה לישון ל-20 שנה, ואני מקווה ש... ואני מאמין, ואני בטוח שעוד שבועיים אני אעיר אותה. אבל הפוטנציאל מטורף, ובסוף צריך להבין, ואתה מכיר את זה, והיזמים מכירים את זה, ראש עיר הוא זה שמחליט האם תהיה בנייה בעיר, או לא תהיה בנייה. אז בחמש שנים האחרונות, באמת, לא צריך להוסיף על מה שאמרת, כיפאון מוחלט, הליכה אחורה, אנטי יזמים, מלחמה עם הממשלה, מלחמה עם התקשורת, מלחמה עם הציבור, מלחמה עם הדיירים.
זאת אומרת, זה מכוון
הראש. מכוון, ואנחנו רואים שלא התקדם אפילו תוכנית אחת בחיפה, ולכן אני אפילו לא מתייחס לחמש שנים האלה, זה חמש שנים הכי גרועות שעברו אי פעם על חיפה. אבל גם כשאני מסתכל 15 שנה לפני זה, במספרים, בחיפה נבנו 12,000 יחידות דיור חדשות בעיר השלישית בגודלה, ב-15 שנים. זה פחות מ-1,000 יחידות לשנה. זה מחדל, זה ביזיון, וזה פשוט פגיעה בעיר היפה ביותר, הטובה ביותר, עם האנשים הטובים ביותר בארץ. ולכן צריך כאן שינוי מהקצה לקצה. ובסוף ראש עיר הוא זה שמשנה את העיר. אני מאוד לא אוהב לקחת את מרים פיירברג בתור דוגמה. נתניה לפני 20 שנה היינו קוראים לה עיר הפשע והרשע.
נכון.
והיום נתניה זה דוגמה לכל הערים בישראל. אבל זה לא רק נתניה, יש לנו את רוביק בבאר שבע, ואת רז בראשון, ותומר באשקלון, ועוד המון המון, המון ראשי ערים מצוינים, שמעודדים התחדשות, ומעודדים בנייה, ומעודדים יזמים. חברים, יזם זה לא אויב, יזם זה שותף. הוא פועל יחד איתך, זה לא רק בתחום הבנייה, זה בתחום ההייטק והמסעדנות והמסחר והתעשייה והתעסוקה, ובסוף עיר חייבת לגדול, זה כמו עסק, ואנחנו חייבים להשאיר את הדור הצעיר בחיפה. ואתה יודע, מדברים הרבה על התחדשות עירונית, ותמיד זה מהתחום היזמי או מהתחום העירוני. התחדשות עירונית זה המנוף הכי גדול להשארת צעירים בעיר.
נכון.
אם אתה בונה התחדשות עירונית, אתה בונה לדור הבא את הבתים שהם יגורו בהם. אתה משקם את השכונות, אתה מוסיף בתי ספר וגנים ושבילים ופארקים וכל הנושא הזה, אנחנו, זה לא רק תחום יזמי, זה תחום חברתי, ולכן אנחנו נעודד התחדשות עירונית בכל הכוח.
אבל יבואו המתנגדים, יגידו עכשיו, יבואו המנופים, יבואו המגדלים, עכשיו כל העיר תהפוך למגרש בנייה אחד גדול. לא רוצה את זה, אני רוצה את השקט, אני רוצה עיר קטנה, לא רוצה לי, לא שואף להיות העיר השלושית בגודלה בישראל, אני רוצה עיר כמו שהיא היום, בטח זה מאפיין את האוכלוסייה היותר מבוגרת, התפיסות האלה, למה בכלל צריך לחדש, במה זה טוב?
אז קודם כל, ברור לנו שהתחדשות עירונית נחלקת גם לשכונות ולרובעים ולכדומה, אבל אם אנחנו ניקח את מערב חיפה לדוגמה, את שכונות נווה דוד ושפרינצק ושער עלייה ועין הים וקריאת אליעזר ובת גלים וקריאת חיים הערבית וחלק גדול מנווה שענן ועיר תחתית, ברור ששם ההתחדשות היא צריכה להיות ללא הגבלה לגובה, לשנות את השכונות האלה, השכונות האלה מוזנחות ולא מושקעות, ואין שם תנאים מספיק טוב ותשתיות מספיק טובות, וביחד עם ההתחדשות אנחנו נייצר שם את כל הדברים הללו, ובתי ספר חדשים, כמו שאמרתי, גנים חדשים, ובנושא הזה לא מפחיד אותי מה אנשים יגידו, פה צריך לחדש את העיר הזאת. העיר הזאת היא העיר שלא חודשה מעולם, ואנחנו רואים את זה בכל מקום, היא נראית בדיוק כמו שנראתה לפני 50 שנה.
כמות החברים שיש לי חיפאים שעזבו את חיפה בגלל שאין איפה לצמוח, אין איפה לגדול, אין איפה להקים משפחה, מאוד מאוד קשה, עברו למרכז.
נכון,
חצי מהחברים שלי הם חיפאים.
אבל כל מי שהיום בבתים החדשים, בחדרה, באור עקיבא, וכמובן בטירה, בנשר, בקריות, זה חיפאים, שלא היה להם לאיפה ללכת, וזה הדור הצעיר, וזה הדור הכי חשוב להשאיר בעיר. בקרמל, כמובן שיש לנו תוכניות יותר מפורטות, כי התשתיות צריכות להתאים. אנחנו מדברים הרבה גם על על בנייה שתתאים לתשתיות, על פיתוח מורדות הכרמל, פיתוח הכבישים, כדי שיהיה פחות צפוף, וגם על זכויות אוויר. אנחנו ניתן זכויות אוויר, כמו שנותנים בתל אביב ובטח בניו יורק, ליזמים אשר יבנו קצת פחות בכרמל, ויקבלו הרבה יותר זכויות במערב חיפה. זו תוכנית שתעבוד מצוין, וכך אנחנו גם נתאים אותה לכל המרקם המיוחד של ההר של חיפה. אבל עוד פעם, אותי התחדשות עירונית לא מפחידה. אלא להפך, זה הזדמנות, הזדמנות של כל תושבי העיר, זה הזדמנות של הדיירים שיקבלו דירה חדשה, זה הזדמנות של הזוגות הצעירים שיוכלו להישאר בעיר, זה הזדמנות ליזמים להרוויח וזה בסדר, והזדמנות לעיר לייצר הכנסות, ושהעיר מייצרת הכנסות היא משקיעה את זה חזרה בתושב, והכסף הזה מושקע בחינוך ובתרבות ובספורט ובתשתיות, והעיר חיפה תחזור להיות עיר עשירה, וזה לא מילת גנאי. תל אביב משקיע הכי הרבה בתושב, כי היא עיר עשירה. ראשון משקיע הרבה בתושב, כי היא עיר עשירה. חיפה הייתה העיר הכי עשירה עד לפני 40 שנה. אנחנו נחזיר אותה להיות העיר הכי עשירה בתוך 5-10 שנים.
ואתה לא מפחד מהתשתיות. בסוף כשאתה שופך כל כך הרבה יחידות חדשות, ואני מסכים איתך, זה מחדש את העיר, זה משאיר את הצעירים, זה מייצר תעסוקה, והכי חשוב שזה מייצר הכנסות לעיר, שבסופו של דבר הם יכולים להשקיע חזרה בתושב, כי בסופו של דבר עיריית חיפה היא לא עירייה עשירה, והקופה שלה לאט לאט הלכה והתרוקנה לאורך השנים, בגלל שלא היה, לא הייתה באמת ההכנסה הזאת. אבל מה עם התשתיות? אנחנו רואים ערים שעברו התחדשות עירונית מסיבית, אתה יודע מה, בוא ניקח אפילו ערים כמו רמת גן, שעברו התחדשות עירונית משמעותית, והכל פקוק, ולך תצא עכשיו מהעיר, ואותו מאזין ששומע אותך אומר, אני לא רוצה עכשיו לעמוד עוד בפקקים, לפעמים אני עובד בתל אביב, חי בחיפה, עכשיו, מה זה יעשה להם?
קודם כל, המאזין צודק, ואנחנו לא רוצים, ולכן אנחנו עושים את זה יחד עם השקעה גדולה בתשתיות, בעיקר תשתיות תחבורה. ואמרתי, דיברתי בקצרה על פתיחת כל מורדות חיפה, זאת אומרת, לפתוח את הצירים מהכרמל כלפי מטה, הרכבת שתחושמל כמובן אחרי שתמונהר, תשמש עוד זרוע, רכבת קלה שתיסע בין השכונות, הגברה מסיבית של תחבורה ציבורית על ידי הוספת קווי אוטובוס, ופתרונות נוספים, ואת כל הדברים האלה אנחנו ננגיש את העיר בצורה הכי טובה. חיפה היא מקום שיכול להיות גם אור בנושא התחבורתי. אנחנו הב תחבורתי גדול, הכל מתנקז, ועם רכבות חכמות, רכבות קלות, הרבה מאוד תחבורה ציבורית, אוטובוסים, מנהור של הרכבת, גם פתרונות התחבורה יוצאו לתושבים ויממשו את החזון שחיפה צריכה להגיע אליו.
אנחנו רואים באמת חיפה היא המטרופולין של הצפון, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בצפון, ואין ספק שמטרופולין חזק מחזק את כל הסביבה. גם מבחינת התעסוקה, זה משהו שחייבים לעשות עליו, חייבים לתת לו דגש מאוד מאוד משמעותי, כי בסוף זה משהו שצריך להכיל את כל האזור
נכון,
המסביב.
אז חיפה היא קודם כל בירת הצפון, והיא תישאר בירת הצפון,
ובסוף הצפון זה החלק הכי יפה במדינה.
וחיפה היא הכי יפה, אבל אני משוחד. אבל ההשקעה, ברור שהיא לא רק בהתחדשות עירונית, וברור שבהתחדשות עירונית שנעשה יהיה עירוב שימושים, ויהיה מסחר ותעסוקה למטה. אבל בטח ובטח זה בהגדלת פארק מטעם להייטק, ובהגדלת פארק ההייטק ממול מטעם. והגדלת תעשייה ומסחר ועסקים בעיר התחתית, ובחוף שמן, ובצ'ק פוסט. בכל המקומות אנחנו נעודד מאוד אנשי עסקים ויזמים שבאים להשקיע בחיפה. אנחנו צריכים כמה שיותר מקומות תעסוקה, ואני אספר לך סיפור, אנחנו החניון הכי גדול בארץ.
וואלה, לא ידעתי את זה.
אתה יודע חניון של מה?
של מה?
של סטודנטים. טכניון, אוניברסיטה, מכללות, יש לנו אחר בסטודנטים פר נפש.
זה מדהים.
הם חונים 4 שנים ועוזבים. ולכן אנחנו צריכים לספק להם כמה שיותר מקומות תעסוקה, וזה מה שאנחנו נעשה. אנחנו נייצר להם המון מקומות תעסוקה.
עד שמשכת את האנשים האלה, את האנשים האיכותיים האלה בטכניון, כמה אנשים אתה יכול להשאיר אותם אצלך, אני יכול להגיד לך, אתה יודע, אני גדלתי בירושלים, ובירושלים יש לו גם בעיה משמעותית, אתה יודע, אנחנו חיפשנו עבודה, המקום היחיד, למדתי באוניברסיטה העברית, המקום היחיד שהיה אפשר לעבוד בו, זה מוקד של מזרח התפחות, שבערך כל החברים שלי התקדמו כמובן, שעבדו איתי ביחד במוקד, בהנהלה של מזרח התפחות, כי אתה משכת הרבה מאוד אנשים איכותיים בצורה הזאת, כי לא היה שום מקום עבודה אחר, אבל בסוף הייתה נטישה משמעותית, בגלל מחסור בתעסוקה רלוונטית, וכמובן אני ורבים כמוני עברו למרכז עם השנים.
נכון, אז הקסם של המרכז הוא קסם חדש. חושבים שהוא הרבה זמן, הוא לא הרבה זמן, עד לפני 40 שנה. חיפה היא בירת הכלכלה של המדינה, לא של, של הצפון, של המדינה. וההייטק הומצא בחיפה, והתעשייה נולדה
הייתה
בחיפה.
אולי, הייתה אולי בירת הכלכלה.
הייתה, עד לפני 40 שנה.
וואלה.
היום ברור שלא, אבל זה היה בחיפה, ולכן אפשר להחזיר את זה. ההייטק הומצא בחיפה, התעשייה הייתה בחיפה, בתי החולים, הנמלים, הכל היה בחיפה. חיפה הייתה עיר מאוד חזקה, ולצערי, בגלל ניהול לא נכון ב-20 שנה האחרונות, הידרדרנו.
יפה. אז אם אתה מקבל מחר את המפתחות, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
אז כשאני אקבל את המפתחות בעוד שבועיים, קודם כל היום בגלל נושא המלחמה, חייבים להכשיר את חיפה למלחמה. אנחנו כבר יודעים שזה לא אם,
זה מתי.
ואם זה יהיה עוד חודש, או עוד שנה, או עוד 5 שנים, או עוד 20 שנה, צריך להכשיר. ב-2006, אחרי המלחמה, יונה יב קיבל תקציבי עתק, מעל 1 מיליארד שקלים. אתה יודע כמה מקלטים נבנו?
כמה?
0. כמה ממדים? 0. זאת אומרת, הזנחה פושעת. אני מדבר על 2 דברים שאני אעשה מחר בבוקר. אחד זה מנהרות הכרמל, להכשיר אותם לעיר מקלט. יש לנו מנהרות, צריך להשקיע כסף, יכולים להכיל עד 30,000 תושבים. אותו דבר לעשות בכרמלית. בנוסף, בניית ממדים ומקלטים, קודם כל בבתי ספר וגנים, וזה אנחנו נעשה מחר בבוקר, כי זה באמת, היום אנחנו מבינים שזה יותר חשוב מכל. הדבר השני, אתה יודע, הרבה פעמים שואלים אותי, אומרים, אבל אתה מבטיח הבטחות, מתי, מה נראה בפועל? אז הנה אני מבטיח, מיישר מבט אליך, מיישר מבט לצופים, ואומר, חבר'ה, בתוך שנה, אתם תראו מנופים, אתם תראו טרקטורים, אתם תראו מסעיות בשכונות, שיתחילו כבר לעבוד בהתחדשות עירונית. לא סיסמאות, לא מספרים, אתם תראו מעשים בעיניים.
תסביר לי את הקסם הזה, איך תהליכים של יזמות, שלוקחים 5-7 שנים, תוך שנה אתה פה מתחייב בכותרת שיהיו פה תוך שנה.
אז אני אגיד לך בדיוק, כי התהליכים לוקחים 5-7 שנים, ובחיפה הם כבר ב-20 שנה. אז יש הרבה מאוד תהליכים שמוכנים כבר למחר בבוקר, ואותם אנחנו נשחרר מחר בבוקר, והבנייה תתחיל בשנה הראשונה. כמובן שיש פרויקטים שיקחו, כמו שאתה אומר, שגם בערים מהירות, אני אוהב לקחת את נתניה כדוגמה, אתה ראית, שהיא נותנת, אבל אתה מקבל מההתחלה עד הסוף בין שנה לשנתיים. אתה עם היתר ביד. זאת אומרת, אני בכלל, אני אומר, אני לא יודע להמציא דברים, אבל אני יודע ליישם מה שקורה בערים אחרות, או במילים של הרחוב, להעתיק, ואנחנו ניישם את מה שמרים עושה, ואת מה שרז עושה, זה נתניה, וראשון לציון,
וכמובן, ירושלים,
ירושלים, ראש עיר מדהים,
נעשתה,
מדהים,
מה שהיא עשתה בשנים האחרונות,
משה לאון, מה שהוא עשה, הוא עשה באמת סוויץ' אדיר, והראה שאפשר, בתוך 5 שנים, נכון? נכון? תראה את הדיבור על ירושלים.
היא מובילה את הגידול בבנייה במדינת ישראל.
נכון, ירושלים. אתה רואה ב5 שנים איך משה לאון שינה את התפיסה מהקצה אל הקצה, ובסוף, למה אני יודע שזה אפשרי? כי זה רוח המפקד. אני הגעתי למשרד הבינוי והשיכון, אמרו לי, ציוני, אתה לא תצליח להגיע לניצול תקציבי מלא. אי אפשר, בחברה הערבית קשה. אז אני הגעתי לאמין אבו חייב ושחדה ורביטל וטל וכל הצוות המדהים, ואמרתי להם, תקשיבו, אתם תעשו טעות, אתם לא תעשו את אותה טעות פעמיים. אני אהיה בגב שלכם מתי שתרצו, איפה שתרצו, אני אבוא איתכם לפגוש כל ראש רשות, כל ראש עיר שצריך, וככה עשינו. והיום גם אמין אבו חייב, בזכות, הוא הבן מיעוטים הראשון, בחור דרוזי נהדר ומדהים, בהנהלת משרד הבינוי והשיכון. לא עשיתי לו טובה, הוא תותח, מגיע לו את זה. ולכן שאתה יודע איך לעבוד עם העובדים, ואתה יודע איך לנהל אותם, ורוח המפקד היא נכונה, אתה רואה את השינויים מתרחשים מהר מאוד, כמו שראינו בירושלים, וכמו שראינו בערים אחרות.
בוא נחזור שנייה על התשתיות. בסוף התשתיות, עם כל הכבוד, לא בהכרח תלויות בך. יש פה מדינה, יש פה תקציבים, יש פה את האוצר, אנחנו ראינו עד כמה קשה להשיג את התשתיות, ולפעמים, ובטח ובטח, בערים, כמו שציינת, לפעמים אתה רואה את הראש עיר רץ, ומאחור התשתיות, דבר איתו עוד 10 שנים.
אז אני אגיד לך, קודם כל, אני מסכים מאוד. הדבר הכי חשוב לראש עיר, ואני אומר את זה הרבה, זה הקשר עם ירושלים. וזה לא משנה מי השר בשלטון או המפלגה בשלטון, אתה צריך לכבד כל שר שיש. אבל העבודה בפועל, היא מתבצעת מול הפקידות במשרדים השונים. ואת הפקידות האלה אני מכיר מאוד טוב, במשך 10 שנים האחרונות אני עובד איתם. או שותף שלהם, או מולם, אמרנו, במשנה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, בתור יושב ראש מפק וסגן יושב ראש קרן קיימת לישראל, וכמובן באוצר 4 שנים, אני מכיר את האנשים. וצריך להבין, אתה יודע, בסוף, הכל אישי. ושאתה מכיר את הפקיד, ואתה יודע איך הוא מכין מכרז, ואתה יודע איך כל קורא עובד, אתה יודע איך להביא את התקציבים האלה, ואנחנו נביא תקציבים לחיפה. את התקציבים לתשתיות, ואת התקציבים לתחבורה, ואת התקציבים לתרבות וספורט, ואני אומר לך עוד משהו, לא יעשו לנו טובה. לא עושים לנו טובה. כי לא הביאו לנו את זה 20 שנה. כי הראשי הערים לא היו פה לדרוש את מה שמגיע לתושבים. ולכן אני בטוח בזה ב-100%. א', אני מכיר ויודע כבאתי משם, וב', חיפה 20 שנה מוזנחת על ידי המדינה.
יפה מאוד. בוא נדבר קצת על חינוך. מה הנקודות למעשה החשובות שאנחנו מסתכלים מהן ליר? אמנם אנחנו עוסקים פה בנדלן, ודיברנו על ההתחדשות העירונית, ודיברנו על התשתיות, אבל אין ספק שחינוך זה אחד התפקידים המשמעותיים ביותר, ובסוף זה קשור להכל.
אז קודם כל, חד משמעי לי, בתור הורי לילדות צעירות, החינוך הוא בראש סדר העדיפויות שלי, ואני אומר את זה בכל חוג בית. החינוך זה הראי הכי טוב לעיר בכלל. ולצערי, גם החינוך בחיפה מדרדר במשך ה-20 שנה, כמו כל השאר, וגם זה באופן ישיר מול מה שקורה מסביבנו, אתה יודע. זה מדהים, תל אביב היא העיר שמשקיעה הכי הרבה פר נפש בחינוך. אבל אתה יודע, ממספר 2, שכנים שלנו רואי לוי מנשר. זאת אומרת שבסוף זה קבלת החלטה, ואני מתחייב שחיפה תהיה העיר שתשקיע הכי הרבה בחינוך פר ילד. ומה זה אומר? אבל זה אומר גם דברים בשיעורי העשרה, גם בגנים, וגם כמובן בכיתות הראשונות, ואם זה מתמטיקה ואנגלית ושיעורי שחמט, או כל שיעור העשרה אחר, יקבלו איזה תושבי חיפה. החינוך זה חלק חשוב, אתה לא יכול לעשות התחדשות עירונית, ואתה לא יכול לעשות עסקים וזה, בלי שיהיה חינוך טוב. זה באמת, זה בניין, איך אומרים, זה, יש כמה דברים הכי חשובים, אז הכי חשוב בשביל להשאיר צעירים זה תעסוקה, הדבר השני זה חינוך, והשלישי זה מגורים. בלי שלושת הדברים האלה, אתה לא יכול. ואת שלושת הדברים האלה אנחנו נעשה, ואנחנו נשלב את זה כמובן עם המוסדות האקדמיים המדהימים שיש לנו, טכניון, האוניברסיטה בשטר המכללות, ועם הספורט. ספורט זה חלק מהחינוך של הילדים. כשאתה יודע לשלב ספורט וחינוך למצוינות מגיל צעיר, אתה רואה הישגים ואתה רואה תוצאות. ואנחנו בדיוק את הדברים האלה הולכים ליישם הלכה למעשה.
בוא נחזור קצת לנדל"ן. אנחנו נמצאים באירוע שהמשרדים כרגע מתקשים, אנחנו בסביבת ריבית גבוהה. הגידול במשרדים, במניבים, לא תואם בהכרח את הצמיחה, ואנחנו רואים כל ראש עיר, עם רצון טוב, כמוך, מגיע, בונה מתחמים, מתחם האלף, כל ראש עיר רוצה את התעסוקה אצלו, וזה מובן, יש לנו גם עיוות כלכלי בארנונה, שאנחנו מבינים שהכסף של העיריות מגיע דרך הארנונה של העסקים, והדבר הזה למעשה מייצר איזושהי עקומה, או סטייה שהיא לא טבעית, של גידול במשרדים שלא לצורך. איך אנחנו פותרים את הסיפור הזה?
אז קודם כל, אני לא הולך לפתור את הבעיות של מדינת ישראל, אבל איך בחיפה אנחנו פותרים את זה, אנחנו לוקחים את השותפים הטובים שיש לנו. חיפה יש את פארק מתם לצורך הדיון הזה, פארק מתם זה פארק ההייטק עדיין הכי גדול בישראל. תפוסה של 100%, שותפות בין חברה כלכלית של חיפה לחברה שנקראת גוויאם. אני מבחינתי מגדיל זכויות לגוויאם, כמה שניתן. גם אני מרוויח, גם הם מרוויחים. גוויאם במקרה שלנו מספק את מקומות תעסוקה, בעיקר להייטק, חברות ההייטק. זאת אומרת שאני מייצר את התעסוקה הכי איכותית, אני מייצר הכנסה, העיר גם מרוויחה עוד כסף, כי אנחנו שותפים בפארק, ולכן...
מושכת אוכלוסייה איכותית.
נכון, ולכן אני מתחיל עם הדברים שיש לי כבר. אני לא יכול באמת מחר בבוקר לפתוח פארק חדש ולקוות שיהיה בסדר, לא. אבל שיש לי את החברה הכי גדולה במדינת ישראל, שזה הדבר שהיא עושה, והיא שותפה שלי, אז אני מגדיל את הזכויות. אותו דבר בכביש ממול. מבנה עם פארק ההייטק, אותו דבר, שותפות בין חברה כלכלית לחיפה, אנחנו מגדילים זכויות. יחד עם זה, משרדי הממשלה, יש לנו בניין אחד, אנחנו רוצים להיות בירת משרדי הממשלה. אתה הולך לאיפה שיש לך חוזקות, ואתה מגדיל את הנושאים האלו. זאת אומרת, אחר כך אתה משקיע גם בשאר הדברים. חוף שמן, מרלוגים, שזה נוח מאוד לחיפה, צמידות לנמל, נסיעת לרכבות, אמרנו, הבא תחבורתי הכי גדול בארץ, ולכן אתה משקיע בתחומים שאתה חזק בהם, ואחר כך אתה כמובן מוסיף בתחומים נוספים. ברגע שאתה מחזק את ההייטק, אחר כך אתה גם יכול לחזק את הסטארט-אפים. נותן הקלות גדולות גם בארנונה וגם הקלות נוספות, ומושך גם חברות סטארט-אפ. בסוף חיפה היא שחקן לא מקומי, היא שחקן ארצי. התחרות שלנו היא באמת מול הערים הגדולות, ואין סיבה שאנחנו לא ננצח, ואנחנו ננצח, בגלל שהתלמידים הטובים ביותר, והמוסדות האקדמיים כבר אצלנו. אנחנו בסך הכל צריך להציע להם את העבודה הבאה, שתהיה קרובה, נוחה ומשתלמת.
אני יכול להגיד לך, כאזרח שמאוד אוהב את חיפה, אני, העיר השנייה, אהובה עליי, אחרי תל אביב, שאני מסתובב, זאת חיפה, אני תמיד מגיע לשם לטייל, וכל פעם אתה מגלה פנינה אחרת, ודווקא התרבות השונה והאוכלוסייה המגוונת, אני חושב שזה היופי, של חיפה.
קודם כל, אני בטוח שעוד 5 שנים שאני מדבר, אתה כבר תגיד שאתה אהובה אליך זה חיפה. אבל חיפה לעולם תישאר חיפה. אנחנו לא רוצים להיות לא תל אביב ולא אף אחד אחר. אין על חיפה ולא יהיה כמו חיפה. ובסוף חיפה היא העיר הכי טובה עם הפוטנציאל הכי גדול במדינת ישראל.
אז אני רואה שזה בוער בך בעצמות. כל מה שנותר לי זה לאחל לך שתצליח. אתה בא עם הרבה מאוד... תוכנית ממש סדורה של איך לעשות את זה, עם הרבה מאוד מוטיבציה, ובאמת, אני מתפלא, ואני בטוח שבקצב הזה, אתה תעמוד בכל דבר שאמרת, ויפתחת פה הרבה דברים, ואתה תצטרך בסוף לפרוט אותם, ושאנחנו נשב פה עוד כמה שנים, אנחנו גם נראה שבאמת יישמת, וזה הדבר הכי חשוב.
אני היום יכול לדבר, מחר בבוקר אני צריך להתחיל לעבוד, חובת ההוכחה עליי, אמרתי, אני מקווה שאני אפגש הרבה לפני עוד 5 שנים, אבל אני מצפה גם ממך לבדוק אותי. אני בסוף אומר לתושבים, חברים, אנחנו תמיד בחיים הולכים קדימה, ואתם תלכו קדימה עכשיו בבחירות, ואנחנו, שאנחנו נופלים, אנחנו קמים, ואם אני לא יהיה טוב, למרות שאני אהיה מצוין, אתם תחליפו גם אותי, אבל אתם לא תחליפו אותי.
יפה, המון בהצלחה.
תודה רבה, כיף גדול היה, כרגיל.
תודה רבה.